זבחים דף עין ג' מתחילים בעזרת השם, דף עין ב' עמוד ב', שתי שורות מלמטה. זה הפסד עצום. הפסד בלתי נתפס. 10,000 בהמות היה לו. נכנסה יום אחת אורחת בלתי קרואה, או יותר נכון אורח בלתי קרוי, שור הנסכל. הוא נכנס לתוך העדר, ועכשיו הוא מעורבב עם כולם יחד, לא יודעים מי זה. כל העדר נאסר. פשוטו כמשמעו. שואלת הגמרא, מי זה התנה הזה שסובר שבהמות לא בטלות ברוב? למה שהשור הנסכל לא יהיה בטל ברוב? בסדר, אתה לא יודע מי זה השור הנסכל. אז שכל הבהמות שנמצאים בעדר, כל השברים, יבטלו אותו ברוב. אומרת הגמרא, מה רב פאפה, היא תנה. התנה הזה שסובר שבהמות לא בטלות ברוב. תנה דליטרקציות. זה התנה רבי יהושע. רבי יהושע, לפי איך שסובר רבי יהודה, רבי יהודה סובר שזה דעתו של רבי יהושע, שהוא התנה דליטרקציות. מה זה ליטרקציות? זה לא כל כך קשור לדעה, אבל זה המקרה. ליטרה של קציות, מידה של תאנים מיובשות, שהוא סובר שהן לא בטלות ברוב. למה? כי יש כאלה שרגילים למנות אותם כשהם מוכרים, הם אומרים את המניין של התאנים, ולכן זה הופך להיות דבר שלא בטל. ואותו דבר גם פה לגבי בהמות. יש כאלה שסופרים את הבהמות כשמוכרים אותם, אז לכן הם לא בטלות. הייתה נתנה דליטרקציות, הוא דאמר כל דבר שיש בו אפילו מיעוט שמוכרים לפי מניין ואפילו בדרבנן, כמו למשל בתרומה של פירות האילן שזה רק מדרבנן, לא בטיל. וכל שכן בדאורייתא, שהספק שלו הרבה יותר מחמירים בו, ודאי שלא יהיה בטל דבר שיש כאלה שרגילים למכור אותו לפי מניין. דתניא. וכאן הגמרא מביאה את הברייתא מההתחלה. ליטרקציות, מידה מסוימת של תאנים מיובשות, שדרסה על פי עיגול. הוא דרס אותה על ידי, איך שהוא מביא פה המפרש, הוא קיצע אותם באזמל כלי ששמו קיצוע, מקצוע. קיצע אותם, דיינו דרס אותם. שדרסה על פי עיגול, היה כלי מיוחד שקראו לו עיגול, הוא היה בית קיבול כזה, שהיו פשוט מאוד לוקחים תאנים מיובשות אחרי שיבשו אותם בשמש, דוחסים אותם בתוך עיגול על ידי, איך שקראנו לזה, מקצוע, וככה זה היה הופך להיות כזה גוש של תאנים מיובשות. עכשיו, הבעלים דרס את אותו, את אותם תאנים, אבל זה היה תאנים של תרומה, ועכשיו הוא לא יודע באיזה מהעיגולים, באיזה מהכלים, איזה כלי נמצא אותם תאנים של תרומה. היה לו פה 100 עיגולים, שבכל 100 יש תאנים חולין רגילים שכל אחד יכול לאכול, ובאחד מהם יש תאנים של תרומה. עכשיו הוא לא יודע איזה זה התאנים האלה. והנה הוא יודע באיזה עיגול דרסה. או שהוא דרס את התאנים על פי חבית, עוד כלי. והנה הוא יודע באיזה חבית דרסה. או על פי כוורת, וגם כן סוג של כלי. והנה הוא יודע באיזה כוורת, איזו כוורת דרסה. אז מה עושים עכשיו? האם זה מתבטל ברוב או לא? רבי מאיר אומר, עכשיו יש פה למעשה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, מה סוברים רבי אליעזר ורבי יהושע. דבר ראשון, רבי מאיר, הוא מסביר את המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע ככה. רבי אליעזר אומר, רואים את העליונות, אפילו שאינם בספק, כאילו הן פרודות. רואים את העליונות כאילו הן פרודות. זאת אומרת, רואים את ה... יש הרי כלי שלהם, שבפנים יש הרבה תאנים. אבל בפה של הכלי, שמה עשו את הדריסה של התאנים של תרומה. עכשיו, יש פה נאמר 100 קילו של תאנים, ובפה של הכלי שמו עוד קילו, או עוד 10 קילו. של תאנים. אבל זה ודאי שזה היה בפה הכלי. אף אחד לא ספק, אולי שמו את התאנים בתוך החבית, או בתוך העיגול, או בתוך הכוורת. זה ודאי היה בפה של הכלי, ובתוך הכלי יש עוד הרבה תאנים. ועל אף שהתאנים שנמצאים בתוך הכלי, אף אחד לא מסתפק אולי הם של התרומה, כי אנחנו יודעים שהוא את התרומה שם למעלה בפה של הכלי. בכל זאת, אם יש מספיק בשביל לבטל בתוך הכלי עצמו, אז זה מבטל גם את העליונות. זה מה שאומר רבי אליעזר, רואים את העליונות כאילו הן פרודות, והתחתונות מעלות את העליונות. רואים את התאנים העליונות כאילו הן פרודות, כאילו הן ביחד, כאילו הן פרודות מהאחד מהשני, ופשוט אנחנו מסתכלים על כל הכלי, כאילו מתייחסים לכל הכלי, וברגע שבכל הכלי ביחד יש מספיק, או בוא נאמר בכל המאה כלים ביחד יש מספיק בשביל לבטל את אותו קבוצה של תאנים מיובשות של תרומה, אז הוא פשוט בטל. התחתונות מעלות את העליונות. זה אפילו יכול להיות בכלי אחד שיבטל את מה שיש בפה הכלי. אם יש שם נאמר 100 קילו של תאנים מיובשות חולין, ולמעלה שמו קילו אחד של תאנים מיובשות תרומה, אז התאנים שנמצאים בפנים מבטלים אותו ב-100. כי הרי תרומה מתבטלת אחד ב-100. רבי יהושע אומר, אם יש 100 פומין יעלו, ואם לאו, הפומין אסורים והשולים מותרים. הוא סובר שמפרידים בין מה שיש בתוך הכלי לבין מה שיש בפה הכלי. כי הרי זה ודאי לנו שהתרומה לא נמצאת בתוך הכלי. התרומה נמצאת רק בפה של הכלי, כי שם הרי דרסו אותו. אז אם כן, אם יש לו פה עוד 100 פיות של כלים, אני אומר, תשמע, אתה זוכר בפה של איזה כלי דרסת את התאנים של התרומה? אני לא זוכר. אתה לא זוכר? אין בעיה. אז יש לך פה עכשיו ספק על כל הכלים שנמצאים פה במחסן, על באחד מהם יש את התרומה ואתה לא יודע באיזה מהם. אז אם יש לך פה 100 כלים וגם 100 פיות של כלים, כל כלי הרי יש את הפה בדרך כלל, את הפתח, אז 100 כלים, 100 פיות מבטלים את אותו פה ששם יש את התרומה. אבל אנחנו לא מתחשבים גם במה שיש בתוך הכלי. כי מה שיש בתוך הכלי, אף אחד לא מסתפק עליו, ואנחנו יודעים שהתרומה שלה, שהתאנים של התרומה לא היו בתוך הכלי. זה דעת רבי יהושע. עד לכאן הבאנו את המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, לפי דעת רבי מאיר. רבי יהודה מביא את המחלוקת אחרת. רבי יהודה אומר, רבי אליעזר אומר, אם יש שם 100 פומין יעלו ואם לאו, הפומין אסורים והשוליים מותרים. זה מה שאמר רבי יהושע, לפי דעת רבי יהודה, לפי דעת רבי מאיר. דהיינו, שאנחנו מתחשבים רק בפה של הכלי. אם יש פה 100 כלים שיכולים לבטל את אותו כלי שבפה שלו יש את התרומה, אז זה מתבטל. אבל הם מתייחסים רק למה שיש בפה של הכלי. דהיינו בפתח. אבל לא מתייחסים למה שיש בפנים, כי מה שיש בפנים לא בכלל הספק. זה לפי דעת רבי יהודה, דעתו של רבי אליעזר. לפי דעת רבי יהודה, דעתו של רבי יהושע. זה הרבה יותר להחמיר. וזה התנה של התרקציות. רבי יהושע אומר, אפילו יש שם 300 פומין, לא יעלו. גם אם יש לך פה 300 פיות של חביות, ואם כן, אולי נאמר שהפה הזה ששמו בו את התאנים של התרומה, ודרסו בו את התאנים של התרומה, נמצא פה בתוך ה-300 האלה, בכל זאת, ה-300 לא מבטלים את אותו קציות של תאנים. למה? כי הקציות האלה, יש כאלה שמוכרים אותם במספר, ולפי דעת רבי יהושע, אמרנו, עת שדרכו להימנות, רבי יהושע סובר, שגם אם זה דבר שיש כאלה שמוכרים אותו במניין, ויש כאלה שמוכרים אותו לפי עומד, לפי השערה, בכל זאת, זה לא בטל, כי יש כאלה שכן מוכרים את זה במניין, בלפי מספר. לכן, סובר רבי יהושע שהקציות האלה לא בטלים, גם לא ב-100, גם לא ב-200 וגם לא ב-300. וזה באמת הטענה של המשנה שלנו, שסובר שגם בהמות לא בטלות, מכיוון שיש כאלה שמוכרים אותם במניין. עכשיו הברייתא מביאה מקרה, שבזה כל הדעות שהבאנו עד עכשיו מסכימים, ואפילו רבי יהושע שזה כן בטל. דרסה בעיגול, ואינו יודע באיזה מקום בעיגול דרסה. הוא דרס את הקציות, את הטעינים, בתוך עיגול, בתוך כלי, וכרגע זה לא בעין אותם טעינים, והוא לא יודע איפה הם, והם לא חשובים בכלל, כי הוא לא יודע אפילו באיזה מקום הוא דרס אותם, אז כולם יודעים שזה כן בטל. הוא אינו יודע באיזה מקום בעיגול דרסה, או לצפונה או לדרומה, הוא בעצמו לא יודע איפה הוא דרס את הטעינים האלה, אז באמת זה בטל לכל הדעות. דברי הכל יעלו. טוב, זה תשובה אחת, מי זה התנה של המשנה שלנו שסובר שבהמות לא בטלות? והתנה של רבי יהושע, זה הדעה של רבי יהושע, אליבא דרבי יהודה. עכשיו מביאים תשובה נוספת. רבשי אמר, אפילו תימא רבנן, שהם סוברים שיש רק שישה דברים שלא בטלים. משנה מונה אותם, די, גוזי פרח, רימוני בעדן, סוברים שכמעט אין מושג כזה דבר שלא בטל. אבל בהמה? זה כבר סיפור אחר. על זה לא דיברנו. שבהמה תתבטל? מה פתאום? אין דבר כזה. אומר רבשי, אפילו תימא רבנן, בזה כולם מודיעים שבעלי חיים חשיבי ולא בטלי. בעלי חיים חשובות, או שמרגישות את עצמו חשובות, או לא משנה מה, יש להם חשיבות, והם לא מתבטלים בכלום, לא מתבטלים. ולכן, כשנכנס השור הנשכל הזה, הבחורצ'יק האומלל, אם אפשר לקרוא לו ככה, לתוך העדר של 10,000 בהמות כשרות, כולם נאסרות. למה? כי הוא בהמה זה דבר חשוב, הוא לא בטל. טוב מאוד. עכשיו, הגמרא אומרת, יש לי בשבילך עצה פשוטה ביותר, איך להתיר את כל הבהמות האלה. כואב הלב, כולם יעשו. פשוט, ונמשוך ונקריב חד מניו. מה הבעיה? נלך, למה שבהמה אחת תאסור את כל העדר? לך, תיקח, 10,000 יש לך פה, תיקח בהמה אחת. הוצאת את הבהמה הזאת. תסתכל על הבהמה, תגיד לי, נראה לך שזאת בדיוק הבהמה של השור הנשכל? לא, למה? כי הולכים לפי הרוב. יש כלל שכשדבר הוא פרש, אני עכשיו הולך ברחוב, פתאום אני פוגש, אני מוצא איזה שור. אני צריך לחשוב שהשור הזה הוא שור הנשכל או משהו כזה? מה פתאום? כי כל מה שפורש, אני תולש, הוא נמצא מהרוב. הוא כנראה שייך לרוב של הבהמות הכשרות. אז תייצר רוב, דיינו. תוציא בהמה אחת מהעדר. תגיד, הנה עכשיו, נלך לפי הרוב. רוב הבהמות כאן הן כשרות, הבהמה הזאת תלך תקריב אותה למזבח. נעימה, כל דה פריש, מרוב הפריש. כשיש לך דבר שפרש מהקבוצה, אז לפי מה נחליט אם הוא כשר או לא? לפי הרוב. אומרת הגמרא, מה? אתה שומע מה אתה אומר? נמשוך? אתה הולך בידיים להוציא בהמה מתוך ה-10,000 שאתה יודע בוודאות שהם קבועים במקום אחד, ולהגיד, הנה, אני עכשיו הולך לצייר אותו, אני הולך לגרום שהוא יפרוש. הרי הכלל הוא כזה, פה חייבים לשים את הדברים על השולחן. אדם הולך לשוק, והוא קונה בשר. כשהוא בא הביתה, שואלים אותו, תגיד, איפה קנית את הבשר? הוא אומר, קניתי את זה בשוק. בשוק אתה קנית את זה? מה, אתה לא יודע שיש שם חנות שמוכרת בשר של טריפה? אתה יודע מאיזה חנות קנית? לא, את האמת, לא, לא ממש זוכר. אז הכלל הוא שהולכים לפי כל מכיוון שהחנות זה מקום קבוע, ואתה הוצאת את הבשר מתוך החנות, אז זה נחשב כמחצה על מחצה. מה פירוש? מכיוון ש... אתה קנית את הבשר מתוך החנות, אז עכשיו יש לנו ספק מאיזה חנות לקחת את זה. אז לא הולכים לפי הרוב של החנויות, כי אתה לקחת את זה ממקום קבוע. מקום קבוע זה ספק 50-50, זה מחצה על מחצה. מה היה קורה אם בן אדם הולך לשוק, ובאמצע בין החנויות הוא מוצא חתיכת בשר? אז אנחנו אומרים, כנראה שהחתיכת בשר הזאת שפרשה מאחת מהחנויות, פרשה כנראה לפי הרוב אנחנו הולכים, פרשה מהרוב. ואז עם רוב החנויות כשרות, אני אומר שהבשר הזה הוא כשר. אז אם ככה, אומרת הגמרא, מה הבעיה? נלך, ניקח בהמה אחת מתוך ה-10,000 ונקריב אותו, נגיד שהוא נלך לפי הרוב, שואלת הגמרא, רגע, ואתה לקחת אותו ממקום קבוע, וכל קבוע זה כמו מחצה על מחצה, זה נשאר ספק, 50-50. אומרת הגמרא, כל קבוע כמחצה על מחצה דם, כמו שאמרנו, כל אחד מהם יש ספק, אולי הוא הבהמה שאסורה. אלא אומרת הגמרא, נכבשין הוא. מה זאת אומרת? נכריח את הבהמות שיצאו בתנועה, שיתחילו ללכת, שיעזבו את העדר ושילכו. ואז מה? השיטה המקובצת מוסיף, אנחנו עוצמים את העיניים, לא מסתכלים מי יצא, מה יצא. אחרי שכולם כבר בתנודה ומזזים, אז תופסים בהמה אחת מתוך כל ה-10,000, מקריבים אותו קורבן. למה הולכים עכשיו לפי הרוב? הרי הם לא היו קבועים במקום אחד, אלא הם התחילו ללכת. הם התחילו ללכת, הם ניידים, אז הולכים לפי הרוב. נכבשינו דניידי, תקפה אותם שהתחילו ללכת, ולא היו קבועים במקום אחד. ונאם, הכל לפריש, מרוב הפריש, ואז תוכל בקלות להגיד, שמע, יש לך פה 10,000 בהמות שפרשו מתוך העדר, כל אחד מהם, אני מתייחס אליו שהוא פרש מהרוב, ואז יהיה מותר להקריב אותו לקורבן. אומרת הגמרא, אמר רבה, גזירה שמה יבואו 10 כהנים בבת אחת, נאמר שמדובר פה לא 10,000, קצת להוריד במינון, הרבה להוריד במינון, יש פה 10 בהמות, לא, יש פה נאמר 19 בהמות. הלכו 10 כהנים והקריבו 10 מתוך ה-19, זה רוב. 10 כהנים, עכשיו זה הבעיה פה. גזירה שמה יבואו 10 כהנים בבת אחת, שם הרוב, ויקריבו. ואז מה יוצא? שמכיוון שהרוב הם כרגע בתהליך הקרבה, אז אנחנו אומרים, כשהבהמה האסורה נמצאת פה בתוך הרוב, לכן אנחנו אומרים שאסור להקריב את אותו, את כל העדר אסור להקריב, כי חוששים שמה בפעם אחת יקריבו את הרוב. שואלת הגמרא, אמר לי אומר רבנן לרבה, אלא מעתה מגיסה אסירה? מה, יכול הדבר כזה שכל אחד מהם הוא הרי בפני עצמו, כל בהמה בפני עצמה, מה, בגלל שהם נמצאים בתוך מגס, בתוך הכלי שמקבלים בו את הדם, או בתוך הכלי שמקבלים בו את האמורים, זה גורם שהם יהיו כולם יחד וזה יאסור אותם? נלך לפי הרוב, אז מה אם יש פה עכשיו 10 כהנים שמקריבים 10 בהמות? אנחנו מתייחסים לכל אחד מהם בפני עצמו, וכל אחד מהם בפני עצמו בטל ברוב, ויהיה מותר. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, הגזרה היא משום קבוע. לא, רגע. משום שמה יבואו, שתי שורות קודם, משום שמה יבואו 10 כהנים בבת אחת, ויקחו. החשש הוא לא שמה 10 כהנים יקריבו את הקורבנות האלה ואז רוב בהמות יהיו בתהליכי הקרבה. אז אנחנו אומרים, שמה, כל אחד מהם הוא בנפרד. אלא יש חשש שמה 10 כהנים יקחו בפעם אחת 10 בהמות מתוך ה-19. יקחו בפעם אחת את הרוב. ואז מכיוון שהם לקחו בפעם אחת את הרוב, אז הרוב נמצא בידיים של הכהנים. ואנחנו תולים שכנראה גם הבהמה האסורה נמצאת אצלהם. אז הם לא יכולים להקריב את הבהמה הזאת, כי הולכים לפי הרוב. כנראה בתוך הרוב יש אחד מהם שאסור. כן? אז אנחנו תולים שכנראה האסור נמצא בין הרוב, הוא נמצא בתוך הרוב. טוב, שואלת הגמרא, מי אפשר? הרי אל תשכח שמדובר פה שבהמות אתה כפית עליהם לצאת מהדיר או מהרפת, והם עכשיו ניידים, ועכשיו תלך תיקח 10 בהמות בפעם אחת. זה לא מציאותי דבר כזה, אי אפשר לצמצם בפעם אחת לקחת את כל ה-10. אז לכן, באמת, כשאתה לוקח אחד, הוא מיד בטל, אני תולה שהוא כנראה, מהרוב המותרים. עוד אחד הוא כנראה מהרוב המותרים. וככה, באמת, יהיה אפשר להקריב כל אחד ואחד מהם. נועה, באמת, אתה אומר שבהמה אחת אסורה, שנכנסה לעדר, כולם אסורות ואין להם שום תקנה. אומרת הגמרא, אלא אמר רבה, הגזרה היא משום קבוע. הגזרה היא שמה יבוא כהן ויקח בהמה מתוך העדר ויקריב אותה ישר. עכשיו, מכיוון שהוא לקח את הבהמה מתוך העדר, אז העדר הרי קבוע. אנחנו חוששים שמה לא ייתנו לבהמות לצאת מהדיר ויקפו עליהם להתנייד. אלא חוששים שמה יבואו ויקחו מתוך המקום הקבוע בהמה אחת. וזה ודאי כל אחד מהם ספק, אולי הוא האסור. ולכן, כדי שלא יבוא לכזה מצב שיקחו מהקבוע, אז חכמים גזרו שבהמה שנכנסת, בהמה אסורה שנכנסת לתוך קבוצה של בהמות, כולם נאסרים. אומרת הגמרא, אמר רבה, אשתא דאמרי רבנן, לא נקריב. ברגע שחכמים אמרו לא להקריב, הם גזרו גזרה שברגע שבהמה אחת אסורה נכנסה לעדר כולם נאסרים, אז מה קורה אם האדם הלך ועבר על הגזרה של חכמים? אי קריב לא מרצי. אם הלכו ובדיעבד כן הקריבו מאותו עדר, אז הקורבן הזה לא מרצה, ואפילו אם בסופו של דבר אתה מזהה, הנה, זה הבהמה, זה השור שנגח, הנה אני רואה. בכל זאת, גם אם בסופו של דבר הקריבו שור שהוא לא זה שנגח, זה לא מרצה. למה? חכמים אמרו לך שזה אסור, זה אסור. אם עברו על דברי חכמים, הקורבן לא מרצה. ככה מחדש רבה. אומרת הגמרא, איתי ורבונה בר יהודה לרבה. משנה מסכת קינין. חטאת שנתערבה בעולה, ועולה שנתערבה בחטאת. מה קורה? בן אדם שהיה מחויב להביא כן של עופות לבית המקדש, שזה כולל עוף אחד לעולה ועוף אחד לחטאת. הוא הפריש בתוך הקן עצמו והוא אמר, התור הזה לעולה והתור הזה לחטאת. ככה הוא הפריש מתי שהוא קנה את הקן. מגיע לבית המקדש, רגע, איזה תור זה עולה? אני לא זוכר, זה עולה או זה עולה? זה חטאת או זה חטאת? התבלבל לו. מה עושים עכשיו? אי אפשר להקריב את העולה ואת החטאת מספק, לא משנה אם זה עולה שיהיה עולה ואם זה חטאת שיהיה חטאת, כי זה שתי קצוות. קורבן עולה, דבר ראשון, בכלל מזים מהדם שלו בחלק העליון של המזבח, מעל חוט הסקרה, כמו שאנחנו יודעים. קורבן חטאת, למטה. עוד דבר, קורבן עולה, את כולו מקטירים על המזבח. קורבן חטאת, לא מקטירים ממנו שום דבר על המזבח, כולו נאכל הכהנים. נו, אז מה עושים עכשיו? אני לא יודע מה עולה, מה חטאת. אלוקים אדירים. אומרת הגמרא, המשנה מביאה מה צריך לעשות במקרה כזה. אפילו אחת בריבו, ימותו כולן. אפילו אם נכנסה עוף אחת בתוך ריבו של עופות כשרות, כל העופות ימותו. למה? אנחנו לא יודעים עכשיו איזה מהם עולה ואיזה מהם חטאת, אין שום עיצה מה לעשות עם זה. וגם מה קורה? בעופות יש כלל שאי אפשר לפדות. אתה לא יכול לפדות, אתה יודע מה, יש לי פה 10,000 עופות חולין. נכנס פה סך הכל זוג עופות, או אפילו עוף אחד של קורבן. מה, אתה לא יכול להגיד שיהיה להם, תחכה שיהיה מום לעופות האלה, ותפדה את כולם, ותקנה מדמי היפה ש... ותחלל את שתי העופות של הקודשים, ותקנה בדמי היפה שביניהם שתי קורבנות חדשים. התשובה היא, את היתר היפה הזה אפשר לעשות בבהמות, לא בעופות. אין פדיון בעופות. אז בגלל זה כל העופות נאסרים. כולם ימותו, אין מה לעשות איתם. כך אומרת המשנה מסכת קינים. עכשיו, מה קורה... זה דווקא מדובר בכהן שבא לשאול, תשמע, מה אני עושה עכשיו? תשמע, הגיע לי פה זוג של עופות, ואני לא יודע מה חטאת ומה עולה, אז אומרים לו, הכל אסור. ואם זה בטעות יתערבב לו בעופות אחרים, כולם נאסרים. זה דווקא אם הוא נמלח לפני כן. במה דברים אמורים? בכהן נמלח, שהוא בא להתייעץ. אבל בכהן שנמלח. מה קורה אם הכהן לא שאל שאלות, אלא לקח את שתי העופות, תקריב אותם למעלה. את שתי העופות תקריב למטה, למשל. אז... הסען למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול. למה? הקורבן עולה, צריך לעשות את העבודה למעלה, אז הוא כשר. הקורבן חטאת שעשו למטה, באמת יהיה פסול. מה עושים באמת? ייקחו עוד פרידה ויקריבו אותה למטה, בשביל קורבן חטאת. מה קורה להפך? אם הוא עשה את שתיהם למטה, הסען למטה, מחצה כשר ומחצה פסול גם, אותו דבר. וגם פה, אם הוא עשה את שתיהם למטה, יביאו עוד פרידה אחת, עוד גוזל אחד, ויקריבו אותו למעלה בשביל קורבן עולה. עכשיו, מה קורה אם עשו אחת למטה ואחת למעלה? הוא עשה אחת למטה ואחת למעלה, זה מצוין, כי באמת אחת עולה ואחת חטאת, אבל אולי הוא בטעות עשה את החטאת שהיו צריכים לעשות למטה, אולי הוא עשה למעלה, ואת העולה שהיו צריכים לעשות למעלה, אולי הוא בטעות עשה למטה, ואז שתיהם לא בסדר. אז באמת אומרת המשנה, שבמקרה הזה שניהם פסולות. שאני אומר, לך תדע, חטאת אולי קרבה למעלה, ועולה אולי קרבה למטה. ולכן שתיהן פסולות. רגע, אני רוצה להבין. מה קורה אבל אם הכהן הלך ולא שמע לחכמים, והקריב את שתי העופות למעלה? אחת פסולה. פסולה, הגיוני, נכון? אבל אחת כשרה? למה? הוא עבר על דברי חכמים. חכמים אמרו לו, אל תקריב את הקורבן הזה. אם הוא היה נמלח, היו אמרו לו, אל תקריב את זה בכלל, שתיהם ימותו. והוא לא שמע לחכמים וכן הקריב, ואתה אומר שאחת מהם תהיה כשרה, זה סותר את דברי רבא. רבא אמר שכשרבנן אומרים לא להקריב, והוא כן הקריב, זה פסול. מה תגיד על זה רבא? זו משנה מפורשת, אתה לא יכול לחלוק על זה. אומרת הגמרא, אמר לי, ככה גרסה פה. כמאן דאמר בעלי חיים אינן נידחים. המשנה מסכת קינין הולכת לפי הדעה שסוברת שכל זמן שהנר דולק, כל זמן שהוא עדיין חי העוף, הוא לא יכול להיות דחוי לגמרי. הקרבת אותו, בדיעבד הוא יהיה כשר, אם יש סיכוי שזה היה בסדר. מה שאמר רבא, כמאן דאמר בעלי חיים, עוד פעם, כמאן דאמר בעלי חיים נידחים. מה שרבא אמר, שהם ימותו, ואפילו אם הוא הלך ועבר על דברי חכמים, והקריב אותם את שתיהם למעלה, בכל זאת הם ימותו, זה לפי הדעה שסוברת, בעלי חיים נידחים, להפך. אפילו שהנר דולק, הם נידחים. ולכן שתיהם ימותו. וגם אם הוא הקריב, הקורבן יהיה פסול, והוא לא עולה לרצון. משנה במסכת קינים, כמאן דאמר, בעלי חיים אינה נידחים. כמו הדעה שסוברת, שבעלי חיים לא נידחים, כל זמן שהנר דולק, עדיין אפשר לתקן, וגם אם עשו את העבודה לא כמו שצריך, אפשר לתקן אותה. אז גם כאן, גם אם התערבו שתי העופות, הם לא נדחו לגמרי. ואם בדיעבד הכהן הלך והקריב את שתיהם למעלה, אז אחד כשר. ואולי, כוודאי, אחד מהם היה עולה, והוא באמת יהיה כשר. שואלת הגמרא, הרי שחוטים, בסדר, אתה יודע מה זה בעלי חיים? אני מסכים איתך שיש דעה שסוברת, שהם לא נידחים, ובאמת אם הוא עבר על דברי חכמים והקריב אותם, בדיעבד זה קשר, בסדר. אבל מה קורה בשחוטים? זה בין שתי אלה שנחלקו לגבי בעלי חיים אם הם נידחים או לא נידחים, אז שניהם עודים לכול העלמה, הרי שחוטים לכול העלמה נידחים. ברגע שהם נשחטו כבר, ודאי ששייך אצלם תורת דיחוי, שאם הם נדחו, נדחו לגמרי. ותנן, מה קורה? המשנה פה במסכת זבחים, ממש בדפים הבאים. המשנה אומרת ככה. איבר של קורבן עולה של בעל מום. היה פה עולה בעל מום, שבטעות שחטו אותו, ויש פה עוד עולות שהן כשרות ששחטו אותן. וחילקו בין האיברים, את הראשים בנפרד, את שאר האיברים בנפרד, והתערבב ראש של עולה בעלת מום עם ראשים של עולות כשרים, תמימים. או איברים אחרים התערבבו. אז אומרת על זה המשנה ותנן, רבי אליעזר אומר, אם קרב הראש של אחד מהן, יקרבו כל הראשים. זאת אומרת ככה, ברגע שהתערבבו בעלי חיים, התערבבו בעלי מומים עם תמימים, כולם פסולים לגבי המזבח. אבל בדיעבד, אם הלכו והקריבו ראש אחד מתוך כל הראשים, היה פה רק אחד מהם בעל מום והקריבו ראש אחד מתוך הראשים של העולות, אז אני אומר שכנראה מה שהקריבו זה היה של הבעלת מום. ויקריבו כל הראשים, והם לא נדחו. וזה סותר דברי רבא, כי אם היית בא לשאול את הרב, יש לי פה עכשיו 100 ראשים של עולות, בתוכם יש ראש אחד שהעולה הייתה בעלת מום. האם אני יכול להקריב אותם למזבח או לא? הרב היה אומר לך, בשום פנים ואופן, לא. אבל הוא הלך והקריב. ראש אחד. אז פתאום אתה אומר, תשמע, כנראה שזה בדיוק היה הראש של הבעל מום. אנחנו מקילים בגלל שמדאורייתא זה בטל ברוב. אבל כנראה הראש הזה בדיוק היה של, של הבעל מום. עכשיו לך תקריב את כל ה-99 כרגיל. למה? הרי רב הסובר שאם חכמים אומרים לא להקריב ואחד הלך עבר על דברי חכמים, אז אי אפשר להקריב את הקורבן שלו. איך היה לשון שלו? אי קריב לא מרצי. אם הוא עבר על דברי חכמים והקריב, זה לא מרצה. אז איך כאן אנחנו רואים שברגע שעברו על דברי חכמים והקריבו את העולה הזאת, את הראש של העולה הזאת, של הבעל מום, אז שאר האיברים אפשר להקריב. אומרת הגמרא, הוא דאמר כחנן המצרי. רבי אליעזר סובר כמו הדעה של חנן המצרי. דתניא, חנן המצרי אומר, בנוגע ל... שעירים של יום הכיפורים, שעיר להשם, שעיר להזזל, שניהם צריכים להיות זהים ועושים גורל. הכהן מכניס את היד, את הכהן גדול מכניס את הידיים שלו לתוך תיבה, שיש שם שתי פתקאות, אחד כתוב עליו להשם, השני כתוב עליו להזזל, ואז הוא שם את שתי הפתקים, זה שכתוב עליו להשם, הוא יהפך להיות קורבן צעיר להשם, זה שהיה כתוב עליו להזזל, יועמד חי, לשלח אותו ביד איש איתי המדברה. עכשיו, מה קורה? ילקחו את השעיר להשם, שחטו אותו כמו שצריך, קיבלו את הדם, הכהן הגדול, נכנס איתו לתוך הקודש הקודשים, ואז הוא מקבל עדכון. נשבע ארון הברית, איך שתקרא לזה, השעיר להזזל מת. מה עושים עכשיו? הרי השעיר להשם צריך להיות בן זוג של השעיר להזזל, שניהם צריכים לחיות יחד. מה עושים עכשיו? אתה לא יכול לעזות מאדם של השעיר להשם אם אין לו עכשיו בן זוג את השעיר להזזל. אז יש דעות שם במסכת יומה שמתחילים את הכל מחדש, מביאים שני שעירים חדשים ועושים עוד פעם גורל וכולי. אבל חנן המצרי אומר, אפילו דם בכוס, כבר שחטו את השעיר וכבר שמו את הדם שלו בתוך הכוס. בכל זאת, אפשר עכשיו להביא שעיר אחר וזהו, מביא חברו ומזווג לו, מביאים שעיר אחר והוא יהיה הבן זוג של השעיר להשם, אפילו שהשעיר להשם כבר נשחט והוא כרגע נדחה, ברגע שהשעיר להזזל מת, אז השעיר להשם דחוי באותו רגע. בכל זאת סובר חנן המצרי, שאנחנו לא אומרים שזה נהיה דחוי לגמרי, הועיל ונדחה ידחה לגמרי, לא. אפילו שהשעיר להשם שחוט עכשיו, והוא כבר נמצא האדם שלו בתוך כלי, וכרגע הוא דחוי, אין לו תורה דחוי, אלא אפשר להקריב אותו, אפשר להביא לו שעיר אחר אחר כך, הוא חוזר להיות ראוי, ממשיכים את העבודה עם האדם של השעיר להשם המקורי. אז רואים מכאן שחנן המצרי סובר שאין תורה דיחוי אפילו בשחוטים. אז הוא באמת סובר כמו דעת חנן המצרי, שאפילו דם בכוס מביא חברו ומזווג לו. וזה באמת המקור של רבי אליעזר שאומר שאם בדיעבד הלכו והקריבו את האיבר של העולת בעל מום, אז אפילו אם הקריבו בתערובת אחד מהאיברים, אז אנחנו תולים שכנראה זה היה האיבר של אותו עולת בעל מום, ושאר האיברים אפשר להקריב על המזבח לריח ניחוח. ועד כאן השיעור על דף ע' ג'.